משום שלנו פרשת השבוע פרשת כניסה, פרשת פרה, פרשה השלישית בסדר ארבע פרשיות שקוראים בחודש אדר, כהכנה בין אדר לפסח. אז אני קצת דברים בענייני פרשת פרה, קצת שנבין ונעבור לפרשת השבוע. מי שישב לידי בחדר האוכל היום ככה שעת יחידה, שמתבססת על השיעור שהוא כאן, אבל כפי שעליתם על התשובה בצורה כזו או אחרת, עם שני רמדים, אבל אנחנו נתחיל את זה, את השיעור בכיתה, כי רוב הכיתה לא הייתה בחדר האוכל לידי. השבת מוציאים שני ספרי תורה. באחד, תקראו פרשת השבוע. ובשני, תקראו פרשת פרה. פרשת,
על דיני שמיטה, נכון?
בארבע פרשיות של חודש אדר, כמו שאמרת, בפתיחה לשינוי
בבית.
התורה בפרשת פרה אומרת,
פרה אדומה,
וידבר השם משה ואהרן לאמור, זאת חוקת התורה, אשר ציווה השם לאמור, דבר לבני ישראל, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. בסדר, במדבר פרק י"ט, פסוק א', ממשיכה התורה ואומרת כל ההלכות שקשורות בעניין של פרה אדומה. למעשה, קריאת פרשת פרה תהיה תמיד בשבת שאחרי פורים. שבת הכי קרובה לפורים, אחריה, זו פרשה שקוראים בה פרשת פרה, ולמה? משום שבזמן שבית המקדש היה קיים, ובעזרת השם, כי יבנה במהרה בימינו, ונחזה אנחנו בעינינו ממש, בבניין בית המקדש, שנוכל לבוא ולהיטהר ולהקריב קורבנות חובותינו, תמידים כסדרם ומוסדים כהלכתם. באותו זמן, אדם היה צריך לעבור תהליך של טהרה או מטומאה שיש בה טומאת מת, כן, או טומאות שמחייבות טהרה כמו מצורע וכדומה, שמחייבים לעשות עליו מבני אפר עפר. העניין אבל קשור לא רק בגלל שקוראים, סליחה, נגיד, זה אולי בצורה יותר נכונה. קוראים אל הפרשה הזאת בכוונה אחרי פורים, כי יש כלל ידוע ש-30 יום לפני החג, שעוסקים בהלכות החג. למעשה, בהלכות הפסח, מתי צריכים להתחיל ללמוד הלכות פסח? בפורים. בדיוק 30 יום. כלומר, היה מנהג שחר בגדולי ישראל, שהיו יושבים בפורים, ומתחילים או ללמוד הלכות פסח, או הולכים למזכרת פסחים, או מתחילים למשנה אחרת, או מתחילים ללמוד ענייני הפסח. 30 יום. כי בדיוק חודש מפורים זה פסח. כי באמת נס פורים, הצום שהיה, היה בזמן בין הסדר. מה היה בקשר?
היה נכס ופסח עם הנצום.
אנחנו נדבר על זה בשיעור, נכס. למעשה פרשת פרה היא זאת שמזכירה לנו שצריך להתכונן ולהיטהר לקראת ההגעה לבית המקדש בערב הפסח. כמובן הפסח, כמו שלמדנו בצלח במדבר, בעניין פסח שני, כן, שהיו אנשים, שבאו אנשים, נהיים לנפש עליו, ולא יכלו להקים את הפסח. זה היה בפני, בי"ד, כן, י"ד, פסח חלק מהחרשים, י"ד נוסף, היו רוצים להביא את הפסח. כלומר, הקטע הזה שבין יש לנו בין היום לבין אין הסדר, הוא חודש פחות יומיים, כן? שלושה ימים תלויים במוקפים מפרדים. אבל, הרעיון שאנחנו מסתכלים על התורה, אנחנו צריכים תמיד להתבונן מה זה אומר לנו היום. הרי היום אין לנו בית מקדש, נכון? לצערנו הרב, בעוונותינו הרבים, לא נבנה בית המקדש בזמננו עדיין. אם כך, מה הקשר, מה העניין של מצוות קריאת פרשת פרה, היום יבוא אדם ויגיד תשמע,
אנחנו...
לא, בשביל לזכור, שלא נשכח. לכן קוראים את זה על הסדר, כשבעזרת השם יפנה המקדש, בלי המעשי. טוב, הסבר יפה, מקובל, מוסכם. מה אנחנו כהרגלנו לא רוצים רק להסתכל על הרובד הזה. רוצים להסתכל על רובדים יותר עמוקים. כי פרה אדומה, משמעותה, הרבה מעבר למה שאנחנו יודעים היום, יותר מזה, זו המצווה היחידה ששלמה המלך עליו השלום, שחכם עליה מכל אדם, אמר שהוא חקר את הנושא הזה. חקר את העניין של מצווה פרה אדומה ואמר, פסוק, אמרתי החכמה. זאת אומרת, אני אתחכם, לא מבחינת להיות חכמולוג, אלא אחים, לא נכון להגיד אחים, שאלמד. וכל המקורות שהיו בידו, אם סייעתא דשמיא שהייתה לו, ואמרתי החכמה, להבין, טעם המצווה. אמרתי החכמה, והוא השקיע בזה כנראה הרבה זמן, ומה המסקנה שלו בסוף? והיא רחוקה ממני. לא, אני מבין, אבל לא מצליח להביא בעומק, לא מצליח להגיע לשורש. לא
מבין את ההיגיון.
היגיון זה דבר, כן, אבל לא מבין את העומק של הדברים, לא מבין את השורש של המקווה הזו. מה הבעיה במקווה הזו? השאלה המרכזית, רב אוריאל בפרשת פרה אדומה, זה לא איך עושים אותה, למה עושים אותה, למה התחלות אדומה, זה בגלל הזו הכתובים, חדה מילים את זה למדרשים השונים. אלא איך יכול להיות? זה דבר שהוא אמור לטהר, מטמא את מי שעושה בו. זה כאילו, לא זה מינוס, זה לא מטהר. זה שני הפכים. אם אני אחר כך אדם את העצר הזה ואני אעזר אותו על אדם טמא, הוא יטהר. ואני שאני טהור, כי בשביל זה כהן טהור. אני עכשיו אחרי דבר וזה אני נהיה טמא. זה מבין. זו השאלה שאף אחד לא מוצא לתשובה ואין לתשובה. לכן התורה אומרת, זאת חוקת הפרה. חוקה, חוק, מלפניי. ואין לכם רשות להרהר אחריה. לומדים מזה שלהרהר אחריה אסור. אבל ללמוד אותה מותר. מה זה להרהר ולהגיד, אה, זה סתם מצווה בהיגיון, אני לא יודע. לא, זה אסור. אבל תשמע, אני רוצה להבין ולחקור וללמוד ולהעיר, זה מותר. וזה מה שעוד יש לך אומר. אבל זה עזור לי שאלה ששאלנו. היום אין לנו במקדש. מה אומר לי עניין פרה הזה? מה אומר לי השבת? שיעלה השביעי ויקרא את קריאת פרשת הפרה, אני יושב בבית הכנסת, אשמע את הקריאה, ואני רגע, תגיד לי, רגע, מה אני עושה עם זה? כי באמת אין לי מה לעשות עם זה. אני לא יכול לקיים במצווה הזאת. על מנת להבין את הדברים, יש דבר אחד, אנחנו צריכים ללמוד מהפרשה הזאת. הקדוש ברוך הוא קורא לפרשה הזו, זאת חוקת התורה. כמו שאמרנו, זה חוק מלפניי, וככה אני רוצה. זהו. כל הכבוד לך. יהיה החכם, יהיה הפילוסוף, יהיה האדם הכי מעמיד בעולם שלמה המלך. אתה לא תגיד. כלומר, המטרה של פרשת פרה היא לחנך אותנו להבנה יסודית בקיום כל המצוות כולן. שאתה לא מבין, כלומר, תנסה, מותר לך ותעמיק ואתה חייב. אבל להבין באמת את שורשי המצוות, איש לא ידע. זה מחשבתו של הרב פרה. כלומר, כשאני קורא פרשת פרה, אני צריך לקבל פה איזה מכה בראש, ריאנו, לנהל את העבר ולהגיד, נכון שאני יודע למשל טעם המצווה למה יש מבוזה על המשכות.
שומע.
זה שהמשכות כולה כתובה באותיות, הקדוש ברוך הוא כתב את כל דברי על כל העולם באותיות, כל העולם נמצא על הדרך. יש שפרשת תיתיג, עשי הגנה, כבר הוא, ארבע כנפות, כן, לשמור עליך מארבעת דגים. יש כל מיני סיבות שתשעתם. ספר החינוך כותב הרבה, וטעם המצווה, וטעם המצווה, וטעם המצווה. אומר לך דוד ברוך הוא לזכור. איך כתוב הפסוק? זאת חוקת... תקראו בפנים בבקשה פרק י"ט בספר במדבר אצלכם. זאת חוקת התורה! מה זה לא כתוב? זאת חוקת אבל מדובר
על
על
הקרבת על
על הפרה. אז תכתוב זאת חוקת הפרה, זה החוק שככה עושים את פרה אדומה. למה לכותל הקדוש ברוך הוא זאת חוקת התורה? נאמר לנו שכל התורה כולה היא חוקה. והיא דוגמה. חוקה זה אומר ככה אני גזרתי את הטעם האמיתי, הסופי, את השורש, לא תדע. ולכן אין לך רשות להרהר אחריה, כלומר להגיד מה פתאום, מי צריך, למה. אבל זאת חוקה, אתה חייב לעשות בין תבין בין לא. אני אנחנו נקרא פרשת חוקת התורה, השבת פרשת פרה, צריכים לעורר בתוכם מחדש את המשמעות של הלו
תורה.
התורה היא חוקה, היא לא מחכה לאישור שלך, היא לא תלויה בהבנה שלך, אתה מחויב לקיים אותה כי זה החוק וזהו. חוקה היא מלפניי. זהו. אם אתה לא רוצה לעשות, זה כבר בחינה שלך. אבל פרשת פרה בא להדגיש לנו כדוגמה, כמו שאמר יפה אלעד, זאת דוגמה שהתורה נותנת לתפיסת האדם על המכלול הגדול שנקרא תורה. תורה עושים כי עושים. למה? כי השם אמר.
הרב, זה כמו שמלך אומר לך, חייבים לעבוד את הדבר הזה, מי לא תמיד?
כן, אבל אני לא אוהב להשתמש במושגים של החלום, אבל כן, זה גבירת המלך, ככה היא לפניי. מאז שמשה רבנו קיבל את הציווי על פרה אדומה, והוא שחט את הראשונה, עשה את הראשונה, עד היום, במסורת ישראל, ידוע על 9 פרות שנשחטו לצורך מי נידה. איך זה הולך? משה רבנו עשה את הראשונה, והשתמשו בה עד סוף בית ראשון. זאת אומרת, השתמשו בה מאות שנים. אז בואו נקבל פרופורציות. איך תתארים אנשים שבאים לבית המקדש מתומות מת, שפה מתים, ואיך מתארים מכל מיני תומות שמתורה
אותה פרה?
אלא, זו אותה פרה, אלא שלוקחים את העצר של הפרה, ומעלמים אותה נמיים חיים, שתאים בבית המקדש, ולוקחים את האנשים שזכים להתאר ועומדים עימות ודורגים את אזור, את ענף של אזור ומדהים. טוב. לא לוקחים את הקד ועושים לך מצלחת. אלא מספיק טיפה מגע לך. היית שם ועשו ככה, זהו, אתה נדהף. לא, זה מוזר מאוד. אני יודע שאתה להתאר, אני אכנס את המקווה, אני אתך כולי לו בתוך המים. פה, אז היה טיפה קבל לי אך בעין, אתה פגע לו באף. חפרו על הזה, זהו, זה בסדר? כן, לא בדיוק העניין. לא, אבל היית שם, זה בדיוק העניין. העניין שזה חוק ככה. כלומר, המוזריות בקיום הדבר הזה, כן, מעמיד אותך מפני הבנה שאתה אדם ויש לו בורא עולם. ואתה לעולם לא תגיע להבנה של מחשבת המורה, לעולם. לכן אתה תתאייב אליי כי זה חוק. זה מוזר, זה נראה לו מה שלא בסדר, נראה לך בצדר לא נתפס. כן, נכון, אז מה? אני המלך, כמו שאמר לך גורי. אני המלך, אני קובע. ואתה חייב להישמע. זה לגבי פרשת פרה. לכן, אמרנו, הראשונה שימשה עד סוף בית ראשון. עכשיו, נשאר קצת, ככה לפי המצורת, נשאר מעט לבית שני. פרה שנייה, עשה עזרא הסופר, עזרא ונחמיה שאלו אותי גלות ברכב, כן, עזרא הסופר עשה את השנייה, חמש, ספר עזרא ונחמיה, עזרא, 7 פרות נוספות, שימו לב, פה זה אומר, תשימו לב להבדלים, ממשה רבנו עד סוף בית ראשון בכתב ולאחרי היה פרה אחת. שעלה עזרא וחידש את בית המקדש, שיפץ אותו, הראשון. יחידו אחד, ואחר כך חמש פרות מוספות. מחורבן הבית, עד, כלומר, עד חורבן הבית השני, חמש. מה זה אומר? עוד כמה מאות שנים, מה זה אומר? שהמצב של טומאה, מצב של עניינים שמחייבים היה גרוע, היה יותר מתים, יותר צרה, יותר דברים, היה יותר משתמש, במידה.
זה
היה משתמש. מה? או שאתה עושה את זה כמושי
הרבה פחות
נתמעו. זה מה שאמרתי, היה פחות טומאה.
אבל זה לא
סדר
שבתקופה של
עזרא
ונחמיה
יהיה
הרבה יותר
תרומה. לא אמרנו, אמרנו שעזרא עשה אחד, ואחר כך הרב, הבית מבית שני, עד שבית שני, שבית בבית, שבית בבית, חמש פרות, לא אחת. אולי השתמשו בזה הרבה.
אולי
הם
לא השתמשו
בזה. והעשירית, המשיח. כלומר, הפרה העשירית יעשה משיח בית דוד במהרה בימינו, והתאר אותנו מדומת נס.
ואנחנו היה שש אמרנו,
הרב. אמרנו שהיה
שיחה
את עזרא, והיה... אמרנו תשע. אחת, משה, שתיים, עזרא, עוד שבע.
מנחמיה.
פרות, לא, מעזרא ועד החורבן, זה באמת, זה שמונה. שמונה. ואת ה...
איך שמונה?
משיח אולי...
אמרת אחד, אחד ושבע.
אחד, משה. אחד, עזרא. ועוד, סליחה, ועוד שבע פרות, שבע פרות, מי, נכון, אתה צודק, שבע פרות, אחר כל שתיים ועוד שבע ותשע, והעשירית יעשה מלך המשיח. זאת אומרת, למעשה יש הרבה שסיפרו על העניין הזה של פרה אדומה, אתם זוכרים את אותו גוי שנולדה לו פרה אדומה בעדר, באו חכמים, את אביו לא רצה להעיר אותו, דמה במתינה, לומדים ממנו הלכות לימוד הורים, יש לזה סוגיה, זאת אומרת, תילוש יותר נקישון, דף... למה? שם הדברה אחת שואלים באמת מה אתה מביא דוגמאות של כימוד הורים מגוי, כן? מה זה הדוגמה? זה כיתור על ישראל, זה כיתור. איך גוי עושה את זה ויהודי לא יעשה את זה? זה לא תשיבה עכשיו, אבל זה הדברה שמה מדבר. לכן גדול מצווה ועושה, אבל... יפה, כלומר... צריכים לזכור שלהיות התאונה הזו של התארות על ידי עצם פרה אדומה הוא דבר שהוא לא גשמי. זה לא שאתה תגיד בול כולך בתוך מים. לפעמים יש מצב שאתה נמצא שם ומזלים מן המים ולא עפה לך כלום.
אבל בכל
זאת... זאת אומרת שהטהרה פה היא טהרה רוחנית. אתה לא תגיד דווקא שיהיה כולך במים או שיהיה לך, אלא זה משהו מיוחד. משהו שיש לו הטהרה רוחנית. לא ברור, לא ידוע. ממילא, על מנה שנקרא לפרה אדומה, מה אתה אומר? איך?
איך?
איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? איך? כי המוות זה הסתקה של נשמה במצב א' שהיא ממשיכה למצב ב', היא חיה, היא נשמה נפלית. החיים הם חיי הנתח, זה לא חיי הנתח. והמקרה הזו שבאה לומר לנו שהיא מוכנית במרותה, אבל הרעיון הכולל, להכיר לנו שהתורה היא חוקה, והמוות הוא לא משמע. אין מוות גשמי, אין מוות בכלל. כלומר, מה שאנחנו אומרים שהאדם משאיר את גופו כאן ונשמתו ממשיכה, זה אומר שהוא לא מת. הוא חי, כן, הוא עבר דירה. בימים שלנו, עבר דירה. זה פרשת פרה, נקרא השבת, לעורר בנו מחדש את הרעיון של התפיסה שלנו, היחס שלנו, התורה והמצוות, שהיא חוקה, והדוגמה הטובה, החזקה ביותר, זה המצווה של פרה, שהיא לא מובנת, שהיא מטהרת בכל מצב. כי אין מוות. לרוח אין מוות. הנשמה היא רוחניות. אני חיה תמיד, פעם עם בגדי פיג'מה, פעם עם בגד אחר. פעם עם גוף כזה, פעם עם גוף אחר.
הרב, יש לי שאלה.
כן.
בגוף אחד יכולה להיות שתי נשמות. למה אני עושה?
בגוף
אחד יכולה להיות שתי נשמות.
כן.
קץ קרה, הרב, היה סיפור של...
יעטוב, תודה. אם אתה רוצה לשאול האם בן אדם יכול לקבל משמיים שתי נשמות, אתה אומר?
לא, נגיד עכשיו...
או שאתה רוצה לשאול במילה אחרת, האם יש מצב שבו הדיבורים שמדברים על הדיבור בכל מיני רוחות
רעות
שנעשות באדם, זה נכון או לא?
לא, אני
קראתי,
לא לזה ולא לזה, אני קראתי בן אדם, הרוח שלו יוצא ורוח אחרת נכנסת במקומה.
לאותו גוף?
לאותו גוף, הוא מת, הוא מת כבר נגיד בגיל 84,
זאת שאלה שעל פניו אני לא יכול לענות. על פניו אני לא יכול לענות. הקדוש ברוך הוא לקח את שמה הזו, רוצה להחזיר אותו לחיים נשמה אחרת, לא יודע, אין לי מושג.
לא.
אבל לא יכול להיות שיהיו שתי נשמות אצל אדם באותו זמן.
למה לא?
מזה
הדיבור. כי הנשמה היא נשמה אחת.
בזמן הדיבור.
יפה, לכן שאלתי אם אתה רוצה לדבר על זה. ואם אתה לא מדבר על זה, אני לא מדבר על זה עכשיו. לכן אומרת, אנחנו נעבור אם ככה לפרשת השבוע שלנו. כולם בבקשה לפתוח ספר שמות, פרשת כי תישא, ואני מבקש השתתפות של כולם, ונמצא בספר שמות, פרק. אני רוצה גם אתכם לעיין בפרק...
הרב ברוחות רפאים, זה נכון?
טוב,
כן.
אני רוצה בבקשה לכולם לנסוע בפרק למד כן, בפרק למד ב' מנחם, יש לך פרק למד ב' פסוק תתווה
הרב, יש כוחות רפאים
פרק למד ב' פסוק תתווה אתה רב פתחת בפרק למד ב' פסוק תתווה בבקשה מנחם, אתה צריך לקרוא לנו עוד מעט מי עדיין לא פתח פרק למד ב' פסוק תתווה? יום אנחנו מדברים על הקטע שבו משה רבנו עולה למעלה מקבל את הרוחות כן. ולמעשה תוך כדי המערך שהמשה מקבל את הלוחות למעלה, הקבל בחור אומר לו, רד, כי שיחד עמך, אתם זוכרים, דיברנו, הזכרנו אלה שהפרד, הערב רד וכולי, בשיעור שהיה אתמול בשיעור תורה, ומשה יורד למעלה. ותראו באיזה דרמה משה רבנו מוצא את עצמו. משה רבנו נמצא בהתרוממות רוחנית כל כך גבוהה, שהוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא עכשיו. ובבת אחת הוא צריך לעבור בקיצוניות הפוכה לגמרי מכל מה שהוא מרגיש, כל החוויה האישית הפרטית שלו. כמי שמדבר עם הקדוש ברוך הוא, כשהיה בהר 40 יום 40 לילה, לא אכל, לא שתה, כמו מלאך, מקבל תורה מהקדוש ברוך הוא, יורד עם הלוחות האלה למטה, והוא יודע שמשהו לא בסדר. ננסה רגע להיכנס לראשו של משה, ואני לא יודע, רגע, מה הוא חושב בדרך למטה? הרי את כל הדרך למעלה הוא עשה לבד, כשהוא חוזר מלמעלה הוא חוזר לבד, ותחית העם נמצא יהושע מחכה לו.
הוא
מחכה לו יהושע,
הוא לא...
יהושע מחכה בתחית
העם.
כל הזמן שלנו. מחכה כל הזמן. ו... משה רבנו, אין לי לדבר עכשיו, בדרך חזרה. מרגיש את הלוחות אצלו, יורד למטה, מכתב אלוהים בידו, הוא לא חוויה נרעשת של מפגש. בלתי נפט של אדם בורק ויורד למטה ובמקום להיות מה שנקרא בשיא העושר שאדם יכול להגיע יורד למטה ו... לא שומע על כלום, הוא עוד יורד ומה עבור לו בראש? אתה מסבור חומר הולך רד כי שיחת אמרה וואי, מה עושים? מה הם עושים שם? מה קרה? למה? המון מאוד שאלות שאין תשובות אין עוד שאלות. כמו שרבן צריך לרדת למטה. ובואו נראה. אומרת התורה בפסוק נדבר, ויפת וירד משה מן ההר. תדמיינו לכם. ושני לוחות העדות בידו, לוחות כתובים, משני אלוהיהם נגזרו מזה. כלומר, לוחות שהם בני. משהו ניסי ומזיף היה משהו לא אנושי. מזה ומזה הם כתובים. והלוחות מעשה אלוהים, המה, והמכתב מכתב אלוהים, חרות על הלוחות. וישמע יהושע, וישמע נמצא למטה, הוא שומע את מה שקורה במחנה, וישמע יהושע את כל העם ברעה, הוא כתוב ברעו. שומע זעלות, שומע שירים, ריקודים, כנראה היה שם איזה רוק כבד. ויאמר אל משה, משה עכשיו נפגש איתו למטה, ויאמר אל משה, כל מלחמה במחנה. יש משהו לא בסדר במחנה,
צעקות,
כן, יש קושי מלחמה.
אבל
אומר משה, רגע, אומר משה, ויאמר, אין כל עמוד גבורה, כלומר, אין, וואה, ניצחנו, ואין כל עמוד חלושה, כל ענות אנוכי שומע. כלומר, זה קול אחר. לא ניצחון, לא ניצחון, לא הפסד, זה קול אחר, זה לא קשור למלחמה. זה משהו אחר. והיא כאשר קרה ואל המחנה. והיה את העגל ומחולות. והיא חרף משה וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת האף.
הרב על הלוחות היה כתוב את שם השם?
הלוחות מונחים על הרצפה שבורים, ואני רוצה שתחזור בחזרה רגע. אחורנית לפסוק שקראנו בפסוק תקווה, ושני לוחות העדות בידו, לוחות כתובים משני אבריהם, מזה ומזה כתובים, והלוחות מעשה אלוהים, המכתב, מכתב אלוהים. במילים שלנו, משה רבינו לוקח דבר שהקדוש ברוך הוא בעצמו עשה, כתב ומחלל אותם, שובר אותם על הרצפה. שאלה גדולה מאוד, איך משה רבנו עושה דבר כזה? וחז"ל אומרים לנו במדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, יפה ששברת, שקול גדול. במילים אחרות, אנחנו מכירים את הפסוק הזה שאנשים אוהבים להביא אותו מדי פעם, ולכן אני החלטתי לדבר על זה השבת. יש איזה תאריך מאוד קרוב, אני לא רוצה ממש להדגיש, כי אולי יבינו מה מדובר. עוד כמה ימים יש איזה כינוס גדול. אני לא מדבר על דבר כזה. כינוס גדול של אלפים של אלפים של תלמידים שעוסקים באיזה תחום מסוים בכל הארץ ומתכנסים לאיזה אירוע. שאלו אותי מה דעתי בעניין, כי זה תלמידים שיושבים ולומדים, זה בחורי ישיבות שנמצאים בישיבות תיכוניות ולומדים בזמן הזה, לימודי חודש. האם מותר לבטא להם את לימודי הקודש כדי שיהיו באירוע אירוע של כמה שעות? התלבטתי ואמרתי שנראה לי שלא, נראה לי שלא. אז אמרו לי משפט שאומרים אותו, שומעים אותו הרבה, ואני אומר, זאת הסיבה שאני מדבר על זה עכשיו. עת לעשות להשם תזכרו תורתך. כלומר, כן, זה אירוע חשוב, יש לו כל מיני דברים מסביב, ולכן, למרות שיש פה ביטול תורה של רבים, אז יש, אין ברירה, ולאשר. טוב, דיברתי עם הרבי, החלטנו מה שהחלטנו בעניין. אבל הרעיון שאני רוצה לראות פה, זה באמת השאלה הגדולה מאוד. אוהבים להשתמש בזה, עכשיו צריכים להפגין נגד או בעד, ובאים לישיבה ולוקחים בחורים בשיעורי הקודש ושילכו לצומת הגשר שם, גשר המטרים, לחפוף פליירים. או, רגע, הלו, סליחה, אומרים לך, לעשות להשם, זהו תורתך.
זאת
אומרת, אמרתי גם בעד, אמרתי גם בעד, אמרתי גם בעד.
אז
כן, זאת שאלה, זאת שאלה. אני עוד לא עונה עליה, אבל השאלה היא, מי הוא הרשאי? מי הוא האדם שמותר לו לקחת את הלוחות ולשבור אותו?
משה,
אולי... יבוא, אני לא אומר. מי הוא האדם שיקח את ליל הסדר, ויצאנו דיבורים, לקחת את ליל הסדר ולהפוך אותו ליום צום? לקחת מצווה דאורייתא של אכילת מתחת, ולהגיד רבותיי, לא שמים אלא לא נוכל את ליל הסדר, אלא יושבים בצום. מי הוא האדם שיכול ביום הכיפורים לחגוג ולאכול בשר ולשתות יין כאילו להיות חד? מי זה האדם הזה? למי יש רשות לקחת ביום כיפור ולהפוך אותו ביום חד עם אכילה ושתייה? כי זה מצווה דאורייתא. אסתר מבטלת מצוות עשה דאורייתא של פסח. שלמה אומר לבטל מצוות עשה של יום הכיפורים בחנוכת המקדש, והם יושבים ואוכלים ושותים והם הכיפורים באמצע. מי האדם שיכול להגיד, אני שובר את הלוחות, ובמילים אחרות אני שובר את התורה? הרי ברור מאליו שלא יכול להיות שזה כל איזה אחד שיש לו איזה עניין ייקח את הפסוק להגיד אלה לעשות השם בפר ותורתך. ואנחנו עכשיו, מיד, לא מתחשבים בתורה. התקדם הוא אמר, נכון, אנחנו עושים הפוך. להשתמש במושגים ובאמירות שיש ביום יום, לא כל אחד יכול. יש הרבה שמדברים. אבל נגיד את זה, אבל נגיד את זה בדויק. הרבה יכולים. אבל לא צריך לשמוע עליהם. לכן, בואו נתבונן בעניין הזה. כן, תוביה.
אני אומר, איך
משה זה שבת
הלוחות,
מי שתרוצים בית השם? זה השאלה שאנחנו אומרים, משה אבינו לא שואל, אז הוא כלום. ושובר, אז הוא אומר לו שכוח. זה בסדר גם הוא כלום.
אבל
עדיין
יש
איזה
משהו
ש... לא, זה בסדר, זה היה צריך להישבר. מצוין. טוב שעשית.
שבת זה גם מול כל
העם. מול כל העם.
כן, אמר...
אבל לא יש פה איזה משהו. יש פה איזה רעיון שמשה רבינו רוצה להעביר. ממילא, המסקנה היא, בתוך מעקב של משה, שיש מקרים מצוינים שצריך לשבור את
הלוחות.
יש מקרים שבהם צריכים לשבור את כללי התורה. לעבור על דברי התורה. אסתר בשושן, שלמה בירושלים, ומשה בלוחות. היא ביטלה את זה לסדר, לא? זכנו בלי לסדר. ממילא, אנחנו מדברים על ביטול דברי תורה, לעבור על איסורי תורה מפורשים בטענה של יפה ששיברת, כך היה נכון לעשות במקרה המסוים, בזמן מסוים, בתנאים מסוימים. אנחנו ראינו בגדולי ישראל ומנהיגים רציניים בעם ישראל שעל מנת להפיל את עם ישראל שברו את התורה. כלומר עברו דברי תורה. על מנת להפיל את העם. עכשיו, למה זה קורה? זה קורה או בגלל כל מיני דברים שהזמן גרמה, יש פתאום אמן שכותב גזרות, כן? או שמשה שלמה חונך את בית המקדש הראשון ועושים חנוכת הבית ומרוב השמחה ומרוב האווירה שהייתה מסביב לא שמו לב לך שהגיע יום כיפור. והמשיכו. ואחר כך הגיע סוכות, הלכו טוב, והמשך כבר סוכות. ושמחת לך דרך אדם מצוות של סוכות, והיית שמח בסוכות. שבועיים של שמחה עשו. ואחרי שהכל נגמר, הם קלטו מה? אוי מה אוי, היה הם כיפור. אבל אנחנו חילנו לו כיפור, אכלנו משתתנו לו כיפור, בכוונה. יצא בלכות, אמרה להם, מחו לכם. רגע, שברתם את התורה? שברתם את התורה? כלבו חומר, זה בסדר? אין בעיה. אני מאשר, יש אישור. זה נכנסות, אבל עצים להבין מה אנחנו עובדים איתם.
מה
זה היתר? זה היתר. כלומר, תנו לי דוגמה, ואחד מהגדולים שמגדולים שיש לרבותינו, ולא בדורות האחרונים, ששבר את התורה במרכאות. עבר על איסור תורה. בדורות הקודמים, הקודמים. עבר, לא. אני מדבר על תקופה של בית ראשון.
הרב קורבן?
לא. כן. יפה. מה עשה רבי יהודה הנשיא? יפה. לקח על התורה שבעל פה, כשאסור היה לכתוב אותה. וכותב. תבוא על איסור תורה. למה? כי זאת התורה שנכתב, וזו לא אחרת. ודברים שאתה שומע בעל פה, אין אתה רשאי לכותבם. ואתה כותב. מה אמרו לו?
כל הגאון.
שכוח! למה? כי הוא ראה שאם זה לא יהיה, לא תהיה תורה. כלומר, יש מציאות שבו... שאין ברירה כדי להציל את העם או להציל את התורה, אתה צריך לעבור על דברי תורה. אבל תראה, רבי יהודה הנשיא, ולא פעיל של מפלגה פלונית או הרמונית, ולא סתם איזה מישהו שתומך בהם הוא ראש הישיבה.
דווקא מי מגובל.
רגע, צריך זהירות. אם אתה נוגע בדבר, אפילו בדבר קטן, אתה לא יכול להגיד לשמור את התורה. כי אתה נוגע בזה. יש לך רווח מזה, לא משנה איזה, אפילו של כבוד, אפילו של רדע של מה, אפילו לא דבר על רווח גשמי. אתה כבר לא יכול להגיד לשבור את התורה. מילה, כשאנחנו מסתכלים על חטא העגל, כשאנחנו רואים את שבירת הלוחות, אנחנו צריכים להבין שעת לעשות לאשר לפנו תורתך, זו נוסחה מסוכנת ביותר. כי בעם היהודי כבר קמו כל מיני גופים שזה מה שהם טענו, זה מה שהם אמרו. מה הם אמרו? תראו, התורה הישנה, היא לא מתאימה למאה ה-20, הפכו להיות רפורמים, הפכו להיות קונסרבטיבים, שברו את התורה, אבל מה מבודדה? הם נוגעים, זה יותר נוח להם. זה לא אמיתי, זה לא נקי. זה בא מתוך צורך אישי לעבור על דברי תורה.
מה מעלות?
עשו כל מיני דברים של נגד התורה. והקימו להם גם הקהילות שעוברים על דברי תורה. אז רבי יהודה הנשיא עובר על דברי תורה, נכון. אבל אומרים לו יישר כוח. שלמה המלך עובר על דברי תורה, ואוכלים גם הכיפורים, והקדוש ברוך הוא אומר לו יישר כוח. כמו זה משה. כאסתר! מבטל את זה לסדר, מה התוצאה? התבשרו הגזירות. אומר, אתה נשבור את זה בסדר גמור. האם אנחנו נשבור פה, אומר, בסדר גמור, לבטל תורה ולחלק פלייר עם יד הגשר?
לא.
אין מצב.
פלייר
עם פלייר. אין מצב, לא, אני לא רוצה את זה חלק. ובגילת אסתר, אומרת אסתר, כשאנחנו עדיין באווירה ככה קשורים עוד בשבוע של פורים, אומרת אסתר למרדכי, עומדת פה על המצב שבו לפעמים צריך לשבור את התורה. איך? כן, אבל איך אומרת, איך עומדת לו אסתר? אומרת לו, ואנוכי לא נקראתי אל המלך זה 30 יום, נכון? אגב, מה היא אומרת לו? המלך, אנחנו יודעים, יש מתחזר, הוא אומר שכל המלך במגילה זה רמז הקדוש ברוך הוא. במגילה זה אסתר. אומרת לו, אסתר, לפעמים צריך לבוא אל הקדוש ברוך הוא שלא כדת. שלא כדת. כלומר, לעבור עד הרב. אבל בואו תראו את הדיור. אם זה היה נקי, רבע בטלה יעמוד הילד. אם זה לא היה נקי, אומרת לו אסתר, אם אנחנו פה עושים משהו מתוך שיקול ומחשבה על עצמנו, אתה מרדכי ואני אסתר, אני כמלכה ואתה כעדיין אדם שלא ידוע מה הקשר שלו איתי, אם יש פה חשבונות אישיים, וכאשר עבדתי, עבדתי. ודק ועדי אפשר להתרומן, שר כוח ששברת, אפשר כאשר עבדתי, עבדתי.
חדר אוטיגנת.
יכול להיות, יכול להיות. סוף נוראי.
חדר אוטיגנת, אולי למעלה עוד נוראים.
נכון, הוא קורא לו, הוא לא תקל, הוא לא יכול לבוא תעלה, נכון? זה היה עצימה, זה היה בסדר. אבל, מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו בפעם השנייה? שברת את התורה, כי היה צריך לשבור. אבל עכשיו אתה מדבר תורה חדשה, נכון?
כן,
לא יודע, לא. אבל התורה היא חדשה?
לא, זה
אותו דבר. וחטבתי על הלוחות את אותם הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים, אשר אני מה שיברת.
לא, אבל זה רק
שונה,
יש משהו
אחד שאני אמרתי,
לא?
כן, על מה זה
נכתב?
זה... אבל התורה נשארה כמו שהייתה בתורה ששברת. כי השמירה הייתה לצורך אמיתי. אבל התורה לא השתלטה, היא נשארת, רגע, היא נשארת. שלא אמרו את כל מיני אנשים בעתיד ויגידו, תשמע, יש חידושים, הטכנולוגיה מתחדשת, והתורה נשארת ישנה, לא, זה אותם המזמים שהיו כמו פעם, זה היו דנית. מה אתה אומר, דנית?
למה לא פסטיגן את ההלכות הכוזבים, למה לא גם בופ, והכל מסתדר.
טוב. כנראה שהוא היה בתפיסת עולם אחרת. לכן, הרב קוק בספרו ערפידי תואר, ועם זה אנחנו נסיים את השיעור הזה, אני קורא מדברי הרב. אומר הרב, בספרו ערפידי תואר, בפסקה למד. לפעמים, כשיש צורך בהעברה על דברי תורה, כלומר לעבור על דברי תורה, ואין בדור, שימו לב, אין בדור מי שיוכל להראות את הדרך. אין נביאים, אין רוח הקודש, אין מנהיג אחד, מלך, שכולם עושים אחריו. כל קבוצה יש לה את בית כנסת שלה, את הרב שלה, זה הרב הזה וזה הרב אחר. אין מנהיג אחד שיכול להראות לדור את הדרך. בא העניין על ידי התפרצות. כלומר, השבירה של הלוחות יבוא מהחוסר הזה של, לא איזון, חוסר של רוח הקודש, חוסר של נביא, חוסר של מנהיג אחד הדור, ואז זה מתפרץ. זה מתפוצץ. כי אין מי שתופס את הכל ביחד בהלכה. ממשיך הרב ואומר, רק שהנבואה שעולה בישראל אפשר לתקן עניין כזה על ידי הוראת שעה, ואז נעשה בדרך היתר ומצווה בגלוי. כלומר, אומר הרב, כשיש מצב שיש מנהיג אחד לדור, והוא אומר לעבור דברי תורה, זו מצווה לעבור. אבל בדורות שלנו, כשאין נבואה, אין מנהיג אחד, אין מודד עריכה, אומר הרב, אין אישור לאף אחד לעבור על דברי תורה. אפילו בתור הוראת שעה, הוראה זמנית. אין. אין דבר כזה לעשות להשם יפה מתורתך היום. אין.
ובדור, בשלוש פעמים היה?
לא, אין לנו דוגמאות, אבל אז היה מנהיג אחד.
אם אסתר היה?
אסתר, מרדכי, דרך. אחרי, ממשיך הרב ואומר, שהמקרה הזה, על ידי ביטוץ סתימת אור הנבואה, זה במצב הטוב, שיש מנהיג אחד ומכוון אחד, אבל בדור שלנו שאין לנו את כל זה, אומר הרב, לפעמים יש מטלים בעייתיים, וצריכים לשבור את התורה. אומר הרב, רגע, כן, ועל ידי סתימת אור הנבואה, כשאין אור נבואה, אין נביאים, התיקון הזה נעשה על ידי פרצה. זה בא בצורה של התפוצצות, אין ברירה, ועוברים על דברי תורה בתור משהו זמני, אבל אנחנו פורצים גדר. לכן, יש בשבירת הלוחות שאנחנו נקרא השבת, רעיון שצריכים לחשוב עליו. נכון, יש מצבים שבהם עוברים בכוונה על דברי תורה. כי ביטול התורה זה הקיום שלה. אבל צריך מאוד להיזהר. לא אנחנו אלה שנקבע. לא אנחנו אלה שנגיד. תגידו גדולים מאוד שעכשיו מבטלים תורה. עכשיו עוברים על איסור תורה כזה או אחר. אבל לא כל אחד שנוח לו, רוצה ככה, רוצה כך, מוצא לו תירוצים למה לבטל לימוד תורה, קיום מצווה, זה נקרא בא בנוח. אין שום היתר לעבור שום איסור תורה. כי זה מסוכן מאוד. או יישר כוח ששברת, או כאשר עבדתי, עבדתי. ומי שלא יודע לבחון את עומק התורה ברובדים ענקיים, בהיקפים עצומים, זה יכול להגיד למישהו לעבור על דברי תורה בלי לחשוש שכאשר עבדתי, עבדתי. נסגור את המעגל, פתחנו את פרשת פרה אדומה, שהיא מובן, לא מובן, למעשה שלא יתפס בצרת של האדם, זה לזכור שכל התורה כולה לא נתפסת בשכל האדם. ולכן אם מישהו פה אי פעם ישמע קריאה לבטל תורה ולבוא להפגין, לבטל תורה ולהפגין בעד, 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 לא משנה מה, שישים לב טוב טוב מי האנשים שאמרו לבטל. אם הוא ישמע שהתירו איסור מסוים, ופה בירושלים היה, תראים עכשיו לפרק, היה בירושלים של הדור הקודם, תחילת המאה, היה רעב בירושלים, רעב, והגיע ליל הסדר, והאשכנזים מחמירים בקטניות. והדבר שהיה בשפע בשוק, בזול, היה קטניות. והגיע הפתח, ועלה רבה של ירושלים, שהיה אשכנזים. עלה בליל ערב הפתח שנכנס החל, עלה על הבמה ואחר התפילה, פתח סיר ואכל קטניות לפני כולם! ואמר, אוכלים קטניות, וקטניות זה לא אסור.
ולא נכון זה מותר, זה הקשור, מותר.
בואו נכנס
למדינה. לך אסור. לך אסור,
אתה לא מדבר. אתה גם פעם סורים.
יהיה דיון ונתק את זה, אבל קטניות ופוחנים, זה חומרה שהחמירו אחרי השניים. אחי, אמר, החומרה הזאת, במצב הנתון, אוכלים. זה אחת לכולם. שכולם מחובק. זה נקרא לשבור, זה נקרא מה, זה תקנת חכמים. איך אתה בא לשאול את דברי תורה? כן. אבל היה הרבה ראשי של ירושלים.
היה לו כוח לזה.
היה גדול.
צריך. אני גאה בשתיים, הרב, היו בשתיים לזה, טוב.
לא ניכנס. לכן, צריכים לתת מהשבת הזו בהבנה, שאנחנו שומרים על התורה במסגרת התורה וקיום המצוות בשיניים. ולא יזיזו אותנו כל מיני פוליטיקאים וקרובים להם לתומכים בהם והפעימים שלהם, אז הפוליטיקה לא מדבר על פוליטיקה של הכנסת והממשלה, אלא בכל נושא שזה בא על חשבון ענייני תורה, לשים ברקסים ולשים על הרגליים בטון ולהגיד, רגע, אני לא זז, אני עושה ברום אמיתי. ואם מי שאמר לעשות דבר כזה או אחר הוא לא, אז לא, עם כל הכבוד והערכה למצווה הגדולה שאתה עכשיו מעמיד לפניי. זה שמירת הלוחות, זה שמירת הכלים, זה שבת כתפיסה בפרשת פרשת, שבת שלום.
שבת שלום!